אנחנו על רגל אחד, אשרי העם יודעי תרועה, אל התורה הזאת. כדי להיכנס תחת כנפי ההשגחה, היינו שיהיה מושגח בכל דרכיו, צריך לשבר תאוות ממון ושבירתה על ידי צדקה. מה זה יהיה מושגח בכל דרכיו? אנחנו ממילא מושגחים, רק שירגיש את זה, ידע את זה, יחיה את זה. איזה תורה אתה? י' ג'. אז כדי להיכנס תחת כנפי ההשגחה, זאת אומרת שהוא יהיה עטוב בהשגחה, שממנו הוא עטוב בהשגחה, ואנחנו לא מרגישים את זה, לחיות את זה, להרגיש על כל צעד ושעל, הנה הכל מושגח, איך הקדוש ברוך הוא מזמן לך כל דבר ודבר, כדי להרגיש את זה, צריך לשבר תאוות ממון. למה זה? לעומת זה עשה אלוקים. תאוות ממון מושכת אותו לעבודה זרה. אלוהים אחרים, כאילו אלוהים אחרים שולט במצב, והראש תקוע בקטע הזה, השם יצילנו, יצילנו, ויצילנו מאי שבשת. תגידו אמן. שלא ניפול לקטע הזה, זה דבר הכי מסוים, במיוחד לא בגיל הזה. זה בגיל צעיר, עוד יש לאנשים פרויקטים, להגיע, לכבוש את העולם, אבל בגיל מבוגר אתה כבר רואה את המצבה. כן, אז אין...
ואין יש אנשים שהגיל לא עוזר להם
כלום. כן, יש אנשים שהגיל לא עוזר להם, נכון. צריך דעת לזה. כשהדעת שלך היא... זה פתוח מולה, ברור לך שאתה גומר את הסיפור. מה זה גומר את הסיפור? נכון, אנחנו ממשיכים בעזרת השם, עולם הבא, אבל זה סיפור אחר. סיפור אחר שאין בו, מכל מה שיש פה, כלום. לא תגיד בסדר, אני לוקח מפה עוד איזה עניינים ששם אני אמשיך אותם. כל מה שענייני העולם הזה, אין שם כלום. נמחק, לא היה ולא נברא. העולם הזה לא היה ולא נברא. מה שיש לך רק את הרוחניות. זה אתה ממשיך איתו. פה הרוחניות, אנחנו לוקחים אותה בזער אנפין. תואמים קצת רוחניות, ניצוצות, קצת תורה, קצת... אהבה, קצת שמחה, כמידות הטובות, אמונה. שם זה כבר בא בגדול, כל העניין הזה. אבל מכל ענייני העולם הזה, כלום, זה דף חדש. אז מה יש כל כך לטרוח ולרוץ ולחיות את הדבר בעומק הלב? רק בסיס, בסיס, בן אדם צריך להיות בסיס. מה יש, ברוך השם, סעלה? כל עוד שיש בראש עוד, איך קוראים לדבר הזה? כמו פרויקטים שהוא שם לו בראש. יש לזה איזה מילה. שהוא רוצה להגיע לזה ולהגיע לזה ולייצב פה ולסדר פה ולהכין לו כל מיני בסיס.
יעניין.
כן. אז הוא אומר, שבירת אהבת ממון, ושבירתה על ידי צדקה זה הכלי שיש לנו, שיסייע לנו לשבר את התאווה הזאת. כשאתה עושה פעולה הפוכה מתאוות ממון שהיא לצבור, אלא אתה מוציא החוצה. בכל יום ויום צריכים לקבל את התורה מחדש. וזה על ידי שמעלים את הנפש למדרגה יותר גדולה. כי אנחנו כל יום עולים בנפש. כל לימוד שאתה לומד, כל שכל חדש שאתה מקבל, אפילו הלכה אחת, זה מגדל את הנפש. הנפש היא חלק מהנשמה. יש נשמה שמתחלקת לחמישה חלקים. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אז הנפש זה המקום הכי נמוך בחמישה חלקים. הנשמה זה השכל. כשאתה קונה שכל חדש מהמציאות, מהתורה, מכל דבר שאתה קונה שכל, אתה מגדל את הנשמה. אז הנשמה נגדלת, הנפש נגדלת, הרוח נגדלת, הכל נגדל. אז הוא אומר, בכל יום צריכים לקבל את התורה מחדש, וזה על ידי שמעלים את הנפש למדרגה יותר גדולה. כשאתה מעלה את הנפש למדרגה יותר גדולה, על ידי שקיבלת שכל נוסף, אז אתה מקבל את התורה מחדש. כי מה זה התורה? השפעת דעת לעולם. אז עוד פעם תקבל עוד טיפה דעת, עוד טיפה דעת. ואז, וזה על ידי שמעלים את הנפש למדרגה יותר גדולה, ומה העיקר העלייה? העיקר העלייה זה באמונה. אתה מקבל דעת מה? לדעת אלוקים, לדעת יותר את השם, להתקרב יותר להשם. אז הנפש מתעלה. היינו לעלות לאמונה יותר גדולה, ואז מחדשים אותה. ועלייה לאמונה יותר גדולה זה על ידי שבירת תאוות ממון והישענות על השם יתברך. ליקוטי הלכות, השכמת הבוקר ב'. זה רבי נתן אומר. צדקה היא רוח נדיבה. והרוח הזו מקררת את האש של תאוות ממון ששורפת את הלב. תאוות ממון זה אש ששורף, מחמם את הלב. ורוח נדיבה, שאתה מתנדב לצדקה, זה הפוך עושה. מקרר את החמימות של הלב. כשתתבטל תאוות ממון בעולם, זה סימן למשיח. כל זמן שיש עבודה זרה של תאוות ממון בעולם, חרון אף בעולם. דינים, צרות, איסורים, ייאוש, כעס. כל הצרות של העולם סובב סביב התאוות ממון. לעתיד לבוא תתגלה בתוך תורתנו הקדושה תורה חדשה. המכונה תורה דעתיק הסתימה. סודות התורה, תורתו של משיח, תורת הגאולה. שכל שיתגלה לעולם להוציא את האנושות מהשיגעון שלה. מי שיש לו בחינת משה, משיח, יש לו את המידות של משה. משה זה קוד של מידות, מידת הענווה, דעת. אז מי שיש לו בחינת משה, משיח, היינו דעת, יכול גם אתה לקבל חידושי תורה הבאים מעתיק הסתימה, ויכול ללמדה לבני האדם, אף על פי שזו תורת משיח, תורה של העתיד לבוא. אז מי שיש לו בחינת משה, יש לו את העניין הזה של ענווה, דעת, הוא יכול עכשיו לקבל חידושים מהתורה הזאת של העתיד לבוא. ובעצם כל תורתו של רבנו, זאת התורה הזאת. דעתיק הסתימה, הוא הוריד את כל התורה הזאת למציאות. תורת משיח. אמר רבנו, אמר התורה שלי, התחלת דגאולה. זה דעת שהוא מכניס לעולם, להתנתק מכל השיגעון, להפוך את המתכונת של העולם הזה. הוא בנוי במתכונת הלא נכונה. הכל מה שיש בעולם, הכל צריך, הכל מצוין. כל דבר עשה יפה בעיתו, אומר שלמה המלך. כל מה שקדוש ברוך הוא עשה יפה בעיתו. אבל מה, כל דבר צריך להיות מסודר במקום הנכון שלו. זה הבן מלך שהגיע למדינה טיפשה, הוא מלך חכם, בא למדינה הזאת, אז הוא ראה את הכיסא של המלך, וראה שהכל יפה, רק לא מסודר. זה צריך להיות פה, השושנה צריכה להיות מעל הכיסא, רק לעשות סדר, ואז הכיסא התחיל לנגן, השמחה התפשטה בכל העולם. כולם נהיו מאושרים. כל מה שיש צריך אותו, רק הסדר לא נכון. לא מסודר נכון. כדי לזכות לדעת הנ"ל, צריך לדעת איך להעלות את הנפשות של אלה הבאים לשמוע ממנו תורה ולהחדם עם השם יתברך ולחבר נפשם אליו יתברך. ועל ידי חיבור זה יורדת תורה חדשה לכל אחד מהנפשות לפי תפיסת מוחו. אז הוא אומר, הרי מקודם הוא אמר שהוא יכול ללמדה לבני האדם, מי שיש לו דעת, מבחינת משה משיח, הוא יכול עתה לקבל חידושי תורה מעתיק הסתימה, וללמדה לבני האדם. בשביל ללמד אותה לבני האדם, הוא קודם כל צריך לדעת איך להעלות את הנפשות שלהם בשעת אמירת התורה. כשהם באים לשמוע תורה, להעלות את הנפשות שלהם ולחבר אותם לקדוש ברוך הוא, לשכל הכללי, לחבר אותם, ואז הם יוכלו להינק כל אחד את השכל שלו, המגיע לו את התורה שלו מהקדוש ברוך הוא.
אז זה עושה לפני אמירת התורה?
כן.
בתפילה.
אבל זה צריך להיות, זה תנאים, צריך להיות תנאים. צריך להיות תנאי שכל הנפשות שבאות לשמוע תורה, כלולים בנפש שלו. כי הוא מעלה את עצמו קודם. כשהוא מעלה את עצמו, הוא מעלה את כולם. איך כולם יהיו כלולים בנפשו? על ידי האהבה, שהוא אוהב אותם, הם אוהבים אותו, אז כולם כלולים בנפש אחד. האהבה היא עושה חיבור. אז כשהוא עולה, מעלה את נפשו, מעלה את כולם. אז הוא מחבר אותם לקדוש ברוך הוא, אז כל אחד יורד לו תורה. נפש זה הרצון של כל אחד. וכל אחד, כי בנפש יש את הרצונות של האדם. וכל אחד הבא לשמוע תורה מפי הצדיק, רוצה להשלים נפשו ורצונו, היינו חסרונו. בשביל מה בא בן אדם? בשביל מה האדם רוצה לשמוע תורה? בשביל מה האדם הולך להרצאות? בשביל מה הוא הולך, לא יודע לאן שהוא הולך? הוא רוצה לקבל משהו, לא? בן אדם הולך סתם, לא לקבל כלום. קבל שכל. אם זה במקצוע, גם קבל שכל. איך להפעיל את הדבר, איך לתמרן. בכל מקום שאדם הולך, רוצה לקבל. זה הנפש, הרצון שלו, יש לו רצון. אז כל אחד שבא לשמוע תורה, הוא רוצה להשלים את נפשו, את חסרונו. הוא רוצה להשלים את החיסרון, את מה שהוא צריך להשלים. והצדיק מעלה את כל הרצונות אל השם יתברך, ועל ידי זה מוריד לכל אחד חידושי תורה, שכל המשלים את רצונו וחסרונו האמיתי. מה זאת אומרת האמיתי? בא לך בן אדם, אני רוצה כסף. זה מה שהוא חושב. הוא רוצה כסף. למה? יש לו איזה בעיה לשלים אותה עם כסף. אז מה רבנו אומר תורה? צריך להתפלל על חסרון העולם. וחסרון העולם הוא דעת. תשלים לו את החיסרון שלו, של כל אחד מהאנושות. חיסרון הוא דעת. כשיהיה לו דעת, דעת קנית, מה חסרת? השלמת לו הכל. זאת אומרת, אתה לא צריך לדעת באופן פרטי את החיסרון של הבן אדם. זאת אומרת, זה יש לו בעיה עם שלום בית עם אשתו, הוא חסר לו כסף, או הילדים מטרטרים אותו, זה בעבודה עם הבעלה הבית. כל אחד זה סיפור. כל זה חבילה אחת. אתה נותן לו דעת, אתה משפיע דעת, השלמת את החסרונות של כולם. בדעת שלו הוא כבר יבין איך להסתדר עם הדבר. זה שרבנו אמר בזיין בטלרס על אחד הקבצנים, שהוא יכול עם הפה שלו בבקשה אחת לכלול את הבקשות של כל העולם. כי אי אפשר לבוא למלך ולהתחיל לספר לו סיפורים, זה רוצה זה, זה רוצה זה, זה, זה מיליונים. אלא הוא מבקש בקשה אחת ובזה הוא כולל את כולם. מה זה דעת? דעת חסר, קנית, מה חסרת? משה. על ידי שנולדים חידושי תורה, מושכים את השגחתו יתברך יותר בגלוי. וכל אחד כפי קרבתו לתורה, כך יש עליו יותר השגחה. כמה שאדם יותר קרוב לתורה, לדעת, לאמונה, ככה הוא מבחין יותר בהשגחה. חידושי תורה יורדים לעולם, באים ממנו יתברך, כי החוכמה מאין תימצא, מאין, מאין סוף. והם כביכול דעתו יתברך. וכאשר אדם לומד ומחדש בתורה, נמצא שהוא מושך את דעתו יתברך אליו, שדעתו יתברך ניתנת עליו, היינו השגחה. כשאתה מושך איזה חידוש תורה, שכל חדש שנולד לך, איזה הסבר חדש לאיזה פסוק, זה חידוש תורה שנולד, זה נולד מהקדוש ברוך הוא, מדעתו, ניצוץ מהדעת של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, משכת את הדעת של הקדוש ברוך הוא עליך, מה זה נמשוך את דעתך עליי? למשוך את תשומת לב שלך עליי, את הדעת שלך, שים את הדעת עליי. שאני אומר לך, שים דעתך עליו. מה זה שים דעתך עליו? שים לב עליו, נכון? אז כשאתה מושך דעת מהקדוש ברוך הוא, אתה מושך את דעתו עליך שהוא משגיח עליך, שם לב אליך. שדעתו יתברך ניתנת עליו, היינו השגחה, וזה נקרא אור העיניים של השם יתברך, היורד לשומעים את החידושים, והאור הזה פוגע בהם וחוזר אליו יתברך באור חוזר. זה נקרא אור העיניים. מה זה אור העיניים? כשאני רוצה לראות משהו, כביכול מהעין יוצאים אורות, נוגעות בחפץ, פוגעות בחפץ שאני רוצה לראות, והאור חוזר אליי לעיניים, לתוך המוח ומצטייר בדעתי, ואני רואה מה שרציתי לראות. כשאתה עכשיו משכת חידוש תורה, משכת את דעתו עליך של הקדוש ברוך הוא, את אור העיניים שלו כביכול, שם עליך, ואתה מצטייר בדעתו, נקשרת לתוך דעתו, ממש. ברוחניות ככה קוראים הדברים. זה לא רק דיבורים, זה ממש, אתה נכלל בקדוש ברוך הוא, והוא נכלל בך, בתוך המוח שלך. כשרוצה אדם איזה דבר תאווה, זה פגם לנפש, מראה לנפש. כי אתה מאכיל אותה עכשיו משהו שנגד הטבע שלה. הנפש היא קדושה, רוחנית, ואתה רוצה להכיל אותה דבר תאווה, להוריד אותה למדרגת בהמה, לתת לה מאכל בהמה, בקיצור. אתה נותן עכשיו מאכל בהמה לבן אדם. קוצים. אז זה פגם לנפש, צרה לנפש, רע לנפש, אתה נותן לו לאכול דברים כאלה. הצדיק, המעלה את הרצונות של הבאים לשמוע תורתו, מעלה גם את הרצונות הרעים, המעורבים עם הרצונות הטובים. ועל ידי זה נמתקים הרצונות הרעים. הרי גם יש להם בן אדם תאוות, דברים רעים שהוא רוצה. אבל כשהוא בא לשמוע תורה, גם הדברים הרעים האלה נמצאים במקום. זאת אומרת, הוא לומד ממך גם איך להפעיל את הרע הזה, הרצונות הרעים שיש לו. אז על ידי שהוא מעלה את הרצונות של הבאים לשמוע תורתו לקדוש ברוך הוא, אז הם נמתקים. הרצונות הרעים נמתקים, יורדים. הראייה היא על ידי הקאה של אור הראות בדבר הנראה והחזרת האור לעיניים. הרגשה של רעב, אף על פי שהוא אוכל דיו, הוא מעדר אור הראייה. היינו, מזה שהאדם לא רואה בעיניו את מה שהוא אוכל כפשוטו. וכן כאשר אין לו ערך למה שהוא אוכל, אז הוא לא נהיה שבע. כמו שאומרים, העין אוכלת. כשאדם רואה את המאכל, הוא נהיה שבע. כשהוא אוכל בלי לראות אותו, למה?
אני מצפה פעמים, סומה לא מגיע לסוף, אבל אני לא פתאום, בפשוטו נראה לי לא הגיוני.
הקיבה מתמלאת.
והוא מרגיש שבע.
הקיבה מתמלאת, אבל הוא רוצה עוד לאכול. למה? למה אתה רוצה עוד לאכול אם אתה שבע? כי אני רעב. מה זה רעב? לא הקרקור, אין לי את הרגשת הקרקור, כי באופן טבעי כשאתה ממלא את הקיבה בפלסטיק אפילו, ספוג, אין קרקור. המיצים האלה אין להם איפה לגוע בקיבה, אז אין קרקור. אבל כאן יש לו תאווה. רוצה עוד לאכול, רוצה עוד לאכול, רוצה עוד לאכול. למה? ממה זה נובע? בתוך המאכל יש אוכל לגוף, מזון לגוף ומזון לנפש. רבנו אומר, מזון עדי גופה ומזון עדי נשמתה. את המזון של הנשמה הוא לא מקבל. מה זה המזון של הנשמה? הנאה. ועכשיו אני הולך לפתוח לכם את הגמרא שלמדנו אתמול. איזה, בדיוק הקטע הזה. תביא אין יעקב, חלק ב'. חלק ב'. לא, לא שלך, לא שלך, הוא מסומן. בדיוק שמה. רש"י אומר את זה. שההנאה היא המזון של הנפש. פרק חמישי בעין יעקב, עירובין, דף, זה בגמרא דף נון דלת, דף נון אי, עמוד, דף נון דלת, עמוד בית. הגמרא פה אומרת, אמר רבה. יושבי כברות. לא. דף נונה עמוד ב' ויחנו על הירדן מבין הישימות. אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, לדידי חזי לי אהו אתרה, ראיתי את המקום הזה. ואת אהבה תלת פרסיה, תלת פרסיה וטניה, שהם נפנים במחנה הזה, נפנים לא לפניהם ולא לצדם אלא לאחריהם. רש"י אומר, בגלל הענן, הענן היה ממשיך קדימה, או לצד ימין או לצד שמאל, לא נוסע אחורה. אז שהיו הולכים לעשות צרכים שלהם, עושים מחוץ לענן, אחורה, כדי שלא להפריע לקדושה כשהיא תמשיך לנסוע במסע הבא. אמר רב יהודה, אמר רב, יושבי צריפים ומהלכי מדברות, חייהם אינם חיים ונשיהם ובניהם אינם שלהם. רש"י אומר, מה זה הולכי, יושבי צריפים הולכי מדברות? מהלכי מדברות ונשותיהם עמהם, כנראה אלה שעושים במדבר, סוחרים שנוסעים במדבר מקום מקום, ויושבי צריפים נמי אנשי מקניהם, יושבי אוהלים, יש להם קצון ובקר, חונים כאן חודש או חודשיים עד שקלה המרעה לבהמות, ונוסעים משם ונקבעים במקום אחר. אז הילדים שלהם אינם שלהם, לכמן מפרש טעמה, הגמרא אחר כך תסביר. תניא נמי אחי, זה לא לענייננו, אני רק קוראת מסביב. תניא נמי אחי, אליעזר איש בירה אומר, יושבי צריפים כי יושבי כברות. יושבי צריפים כי יושבי כברות. רש"י מזהיר, מה זה יושבי כברות? כמתים. הם כמו מתים. יושבי כברות ויושבי צריפים הם כמו יושבי כברות. רש"י אומר, כמו מתים. למה? שמחוסרים הנאה. זאת אומרת, חיות זה הנאה, הנאה היא החיות. אם לא, הוא נקרא מת. ההנאה היא החיות של הנפש. לפי שמחוסרים הנאה נקרא מת. מחוסר הנאה נקרא מת. זה מה שרבנו אומר. בתורה עין אי, הניצוצות הקדושה, ליקוטי מוהר"ן. רבנו אומר שהניצוצות הקדושה, תראה איך הגמרא מביאה ראיה לרבנו. רבנו אומר ככה. הנה. על ידי השבירה נפלו ניצוצות בכל הדברים, במאכל ובמשתה ובמלבוש ובכל התענוגים שבעולם, כי התענוג שיש בדבר שאוכל ושותה וכיוצא בזה הוא מהניצוצות שנפלו לשם, והניצוצות זה הניצוצות שמחיים אותך. אז זה הנאות. הסתרה הרה, זה בצד הקליפה, זה בצד אחר. לכן רבנו אומר, אפילו בעבירה יש ניצוצות. אבל זה התורה אסרה, התורה אסרה את ההנאות האלה, משום שזה נפילה. זה לא לכלים שלנו. מה שמותר מותר, השאר זה מחוץ לתחום שלנו. אז אם בן אדם עובר את התחום, הוא נופל. להפך, הנאה הזאת מחניקה אותו. לא מחיה אותו, מחניקה אותו. פעם היו מתביישים, אז מסעדה, קראו לה מסעדה, זה דבר שסועד אותך, אתה רעב, סועד. היום קוראים לזה מזללה, חופשי, מזללות. כתוב, מזללה, מזללת זה. יעני, תזלול, תהיה בהמה, חופשי. העולם ירד מדריק.
זה לא הגיוני שיחלקו עכשיו שתי ארוחות השלוחות בשפות, זה לא הגיוני.
הגיוני, למה לא?
איך אפשר?
אתה יודע ביוון מה היה? לפני זה? בזמן היוונים, היו קערות, כיורים, כיורי הקאה מיוחדים. בן אדם אוכל, סליחה רגע, ליד כל השולחן של האינטליגנטים עם הפפיון. ניגש שם, מכניס האצבע, מקיא, חוזר מההתחלה. נו, עכשיו אולי איזה חברה תמציא את הכיורים האלה, עכשיו תפרסם את זה, זה מתאים, זה ילך. ילך בגדול. הנפש של הבאים לשמוע תורה מהירה ביותר אחר שהצדיק אוסף את פיזורי הנפש של הנפשת השואים תורתו, מעלה אותם אליו יתברך, ועל ידי זה מוריד להם תורה חדשה. מה זאת אומרת? הנפש של הבאים לשמוע תורה, בן אדם בא לשמוע תורה, הוא בא עם פיזורי הנפש. מה זה פיזורי הנפש? הנפש שלו מפוזרת. מפוזרת בעבודה. מפוזר, חלק מפוזר בבעיה עם האישה. חלק מפוזר המחשבה שם, המחשבה פה, המחשבה. פיזור הנפש, זה משגע את הבן אדם. כאילו הוא חי בלי מנוע. המנוע שלו מפוזר בכל מיני חלקים, פורק. זה פיזור הנפש, אין יישוב הדעת. כשבאים לשמוע תורה, אחרי ששמעו תורה, יוצאים משמיעת התורה עם נפש מאירה. למה? הוא אסף להם את פיזורי הנפש וריכז אותה בתוך התורה. בנקודה מסוימת, בנקודה המרכזית, בדעת. אז כל הפיזור, אסף את הפיזור. כאשר הרצון של האדם לא בא לסיפוקו, נפשו רעבה. ואז הנפש לא מאירה. וזה קורה על ידי שלא מבחין בטוב שיש לו. שאדם לא מעריך את מה טוב שיש לו, לא יודע להעריך את זה. הצדיק שמעלה את הנפשות אליו יתברך, הוא מעלה אותם, הוא מכניס אותם לעיבור ברחם של האמונה. האמונה נקראת האימא, שממנה נולד הוולד. אז כשאתה מעלה את הנפשות אל הקדוש ברוך הוא, אתה מזכיר להם את הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, אז הנפש שמקשיבה היא עולה ומתחברת לקדוש ברוך הוא, לאמונה, לשכינה. אז היא מתעברת בתוך, כאילו עכשיו זרעת אותו בתוך הבטן של השכינה, של האמונה, של המלכות, של האימא. היינו בתוך ידיעת השם יתברך, ושם הם מתחדשים. כמו טיפת זרע שנכנס לעיבור ברחם אמו, ושם הוא מתבשל ומגיע לשלמותו. הנפש מראה פעולותיה על ידי עברי הגוף. תנועות של האדם, אתה יודע מה הולך לו בתוך הנפש. אז הנפש מראה את פעולותיה על ידי עברי הגוף. ולגוף אין שום תנועה עצמית. הכל על ידי כוחות הנפש. הגוף אין לו שום דבר. כל מה שאתה רואה בן אדם עושה, זה הנפש מדברת. מראה את פעולותיה, את ההרגשות שלה על ידי תנועות הגוף. כן. סודות התורה מכוסים בתוך סיפורי התורה. צריך להתפלל שיזכה להתחבר לצדיק. כן. אנחנו בעל רגל אחת בינתיים, אחרי זה נעבור הלאה. הצדיק שמעלה את הנפשות אינו יכול לעשות את זה בשכל אחד. אלא צריך שכל אחד לדע איך לקבץ ולהעלות את הנפשות, והשכל השני איך להוריד על ידו תורה. ושני השכלים האלה הם רמוזים בשני הסוגים של האות שין שיש על בתי התפילין. שין של שלוש ראשים ועוד שין של ארבע ראשים. זאת אומרת, רבנו אומר שמי שבא לשמוע תורה, הוא בא עם החסרונות שלו. הוא בא, כל אחד יש לו איזה חיסרון, צריך להשלים אותו. ועיקר החיסרון של כל החסרונות זה דעת. צריך להשלים את דעתו. כשחזל אמרו, דעת קנית, מה חסרת? אז הוא אומר, כשאתה בא לשמוע תורה, הוא צריך לחבר את הדעת שלך, לעלות אותה לקדוש ברוך הוא, ואז אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא ישיר לתוך הדעת שלך. מהדעת של הקדוש ברוך הוא לתוך הדעת שלך. זה נקרא לעלות את הנפשות למעלה. אז הוא אומר, צריך שני שכלים לעשות את זה. שני שכלים, שכל אחד להעלות את הדעת של השומעים אל הקדוש ברוך הוא להתחבר, ואז, כי רבנו אומר, איך אתה יכול לדעת מה כל אחד צריך? הרי כל אחד יש לו עניין מסוים וגם כלי שיכול לקבל מפה עד פה, תיתן לו יותר אז זה יזיק לו, תן לו פחות אז זה לא יועיל לו, זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את העניין הזה. אתה צריך להעלות את השכל שלו, לקשר אותו לקדוש ברוך הוא, כמובן על ידי דיבור. מה איך אנחנו עושים, כל מה שעושים? על ידי דיבור. אתה מקשר את הדעת שלו לקדוש ברוך הוא, זה שכל אחד, ולהוריד תורה זה שכל אחר. להוריד תורה, זאת אומרת לקחת מהקדוש ברוך הוא, כמו שאמר בהתחלה, מעין, התורה מעין תמצא, החוכמה מעין תמצא, אתה מקבל שכל ומוריד את זה. אז זה מרמוז באות שין. עכשיו, אני לא מבין את זה, רק בפשוט, בפשוט זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לבקש מהקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו אומר, תורה כף, שיפתח לב העליון, שכולנו באים אליו באהבה, להתחבר אליו, רוצים שכל אחד ייתן לנו תורה, בפשוט. פה אולי רבנו מדבר באיזו צורה אחרת, שאני לא יודע אותה, אבל אני מדבר על פשוט, זה לפנות לקדוש ברוך הוא, לבקש, יפתח לב העליון, תוריד שפע של שכל, כל אחד מה שצריך, להשלים את החיסרון של כל אחד. אז הוא אומר רק שזה רמוז, שני השכלים בעוד שין, על התפילין יש שני שינים, שין של ארבע ראשים, שין של שלוש ראשים. הרבה מתפקרים כשרואים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זה מביא את האנשים לעזוב, לברוח מהקדושה, למה רואים מה פתאום צדיק ורע לו? כאילו זה נגד המשפט הנכון, המשפט הנכון צריך להיות צדיק טוב לו, מה פתאום צדיק רע לו, רשע טוב לו? על ידי שהצדיק מעלה את נפשות השומעים כדי להוריד להם תורה, הוא גורם לאהבה בין התלמידים. נהיית אהבה בין התלמידים. למה נהיית אהבה? הרי רבנו אמר, באילן שם יש אהבה, כי כל ציפורי שמיה וכל החיות, כולם נמצאים על האילן, ושם אין אכזריות, הכל אהבה, הכל שלום שם. למה? כשאתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, פה אנחנו מדברים שאתה מעלה את כולם לקדוש ברוך הוא, איך אתה מעלה? כשאתה כל הזמן סביב הקדוש ברוך הוא, אתה מעלה את כולם לקדוש ברוך הוא. כשיש הקדוש ברוך הוא יושב בראש של האדם, הקדוש ברוך הוא, הוא השולט, הוא המנהל, הוא הכל, נופלות המלחמות, הסכסוכים נופלים, אין על מה להסתכסך, אין על מה לריב, הכל בידו. אז נהיה שלום. אז זה מה שהוא אומר פה. הוא גורם לאהבה בין התלמידים. יש אהבה אמיתית, אין סכסוכים. סכסוך בא למוחין דקטנות. מה, זה שלי, למה הוא לקח לי, לי מגיע, וכל מיני שטויות של ילדים קטנים. זה נופל כשאתה מכניס את הדעת הזאת, מעלה את כולם לקדוש ברוך הוא, מחבר אותם לקדוש ברוך הוא, זה מה שיהיה בגאולה. איך יהיה שלום בעולם? שלום בעולם יהיה שכולם יפול להם האסימון. הכל אל הקורות, הכל מהקדוש ברוך הוא, הכל המושגח, בלי יוצא מן הכלל. זאת הדעת צריך לקבל אותה, וקשה לקבל אותה, כי היא, יש הרבה מכשולים לקבל את השכל הזה. אפילו מכשולים הגיוניים. איפה הבחירה, איפה שכר ועונש, מה יהיה עם זה, צריך לעשות, איפה ההשתדלות, והרבה. אבל רבנו נותן את הדרך, זה הדרך של הגאולה. נותן את הדרך איך לתמרן בין הטיפות, ולהגיע לקו האמצעי ולחיות את השכל הזה. כי אם לא הגעת לשכל הזה, לא קנית כלום. עבר כל העולם בשטויות. רק את השכל הזה. אחד גימטרי אהבה, אחד קדוש ברוך הוא. בכל יום והיום צריכים לקבל את התורה מחדש. זאת אומרת, עוד פעם, עוד דעת, עוד דעת. זה נקרא אריכות ימים. רבינו אומר, מה זה אריכות ימים? אריכות ימים שמאריך ימיו בקדושה בכל יום והיום, ונוסף לו עוד שכל. כמו שבאדם גודל בגוף, בגיל, הוא כל יום גודל קצת בגוף. אותו דבר בשכל צריך לגדול. יש כאלה, הגוף גודל, השכל נשאר קטן. הוא כבר מבוגר, אבל השכל קטן. תן לו זרק ב... איך קוראים לזה? פלייליסט? פלייסטיישן? במקום לקבל דעת, פוס, משוח עוד שכל, עוד שכל, עוד שכל, לא אתה עסק עם שטויות, משחקים, משחק. אז קבל, כל הם צריכים לקבל את השכל מחדש, וזה נקרא אריכות ימים, כי החוכמה תחיית בעליה, החיות של הנפש, כמו שלמדנו מקודם, זה השכל, זה החוכמה. אז אתה מקבל עוד שכל ועוד שכל, אתה מתחיה, זה החיות של הנפש. וזה על ידי שמעלים את הנפש לאמונה יותר גדולה וכך מחדשים אותה, וזה נעשה על ידי שבירת תאוות ממון, שהיא גוזלת את כל האמונה של האדם וכל כולו בבחינת כוחי ועוצם ידי. השכמת הבוקר ב'. זה על ידי שבירת תאוות ממון. זהו, זה שהממון צריך להיות משני אצל האדם, לא במקום הראשון. אני שמתי אותו מקום שני. רבנו, לפי דעת רבנו, צריך להיות מקום האחרון, אבל אני אומר מקום שני, בסדר? מקום האחרון, אצל רבנו מקום האחרון, זה הוא קורא לזה קיצואה. זה, אני הייתי מתקן נטילת ידיים אחרי נגיעה בממון, בימינו. נטילת ידיים במחשב, זה משפיע גם. כן, צריך ליטול ידיים כשאתה נוגע בממון. לנגב את הידיים, לשטוף אותם.
עם ברכה
מעניין ההפתעה הזאת שתהיה, יש מה שרבינו מספר בבעל תפילה. ההפתעה שתהיה בסוף, שכולם ישליחו את אלילי כספם ואלילי זהבם, ורבינו אומר, כל מי שהיה לו ממון יותר, יתבייש יותר. יתבייש יותר, שהוא צבר יותר, הוא יתבייש יותר. זאת אומרת, איזה שכל יתגלה שיגרום לך להתבייש? צריך להתגלות פה איזה שכל פתאום, מול העיניים פותחים לך איזה עולם, אומרים לך, תראה, כל מה שאספת זה זה וזה. הוא יתבייש יותר? מה זה צריך להיות? בינתיים שום דבר לא זז בלי זה. הכסף יענה את הכל, נכון שלמה המלך אומר, הכסף יענה את הכל? תגיד לי מה הפירוש? מה הפירוש?
כאילו, יפתור את כל הבעיות.
מה הפירוש? הכסף יענה את הכל.
יענה.
אתה יודע איזה פירוש נפל לי, השבת? הכסף, משון עינוי, מענה את כולם. מענה את כולם. יענה את הכל, את כולם הוא מענה. עינויים. עינויי תופת.
זה רבנו, כשהחליפו את השטר, מה הכוונה? אני חושב לפני משטרות, נערות, זה עושים. יבוא מצב בעולם, אם אתה רוצה לקנות, לבוא למגוד לאכול, אתה צריך להגיד לו חידוש. אתה רוצה לחם, תגיד חידוש.
טוב, זה דרש. אנחנו מדברים על...
זה מה אתה אומר, מי שנחשף, אומר עניות, מי שנחשף לכסף הוא עני?
אין עני אלא מן הדעת, אמרו חז"ל. מה זה הממון עצמו? מה, על הנייר אנחנו מדברים?
הכוונה היא, אדם נגיד שיש לו, הוא אומר, מי שיהיה לו יותר ממון, יתבייש יותר.
כן.
אדם שהיה תלוי בממון, ככל שהיה תלוי ביותר ממון, נוסף עוד ממון. נגיד עכשיו מגיע השגחה לעולם לכולם, מגיע השגחה בקדוש ברוך הוא הבנה. הבנה דעת עליון, הקדוש ברוך הוא, זה מה מפרס הכל באמת, להבנה. ועד עכשיו נתלית בזה ובזה ובזה, וכל כך הרבה עבודה זרה.
אתה צריך להגיד פה איזה משהו שיגרום לי להתחיל, נגיד, לא בבת אחת, למה אפשר להשתגע? להתחיל, לא להתייחס לממון. אתה עכשיו אומר לי כל מיני דברים, רבנו דיבר על דבר מציאותי, שיתגלה איזה שכל, שכל מי שיש לו יותר ממון, יתבייש יותר. אתה צריך עכשיו להגיד לי, עכשיו ניצוצות קצת מהחידוש הזה, כדי שזה ישפיע לי על הנפש היום, ושאני אפסיק לרוץ אחרי ממון. אז אם אתה מספר לי דרשות יפות, בסדר. אתה צריך להביא פה את הפיצוץ. לא לדרוש דרשות כמו שהוא דורש לך עכשיו דרשות בכל מיני...
כשאתה מוציא עכשיו 100 שקל, הוא אומר לו עכשיו, הנה, קח 100 שקל, עזוב אותי. עכשיו הוא לקח את 100 שקל האלה והפך אותם לאלוה. זה הנקודה, זה איך לא להתבלם.
מה שאתה אומר עכשיו, זה משפיע עליך מחר להיות בן אדם אחר מבחינה ממונית? כן. כן? אשריך, אתה מהיום, מרגע הזה אתה מתחיל להיות בן אדם אחר? בהתייחסותך לכסף? בגלל החידוש הזה שאמרת?
זה לא עכשיו, זה לא שאתה עובד עליו כל הזמן, כן, זה משפר אותך.
טוב. אבל אני לא קונה את זה. צריך להיות פה איזה פיצוץ, איזה משהו שפתאום ישנה לך את כל המערכות במוח, שתזרוק.
עניות לא נראה לי מות בעולם, איפה?
לא מדברים על עניות. הוא דיבר על עניות? מה, הוא הציע להיות עניות?
אתה אומר לי שיש לו יותר
נכסים, צריך להתבייש. לא, אני לא אומר את זה. אני לא אומר את זה. אני אומר שרבנו אומר שלעתיד לבוא יתגלה איזה שכל שכל מי שיהיה לו אז יותר ממון הוא יתבייש יותר מחברו. וכשאחד ירצה להעליב את השני יגיד לו יואו מיליונר. מה זה השכל הזה? זה מה אני שואל. אם תיתן לי את השכל הזה עכשיו אני אתחיל עכשיו לחיות בראש הזה. אתה מבין? מה הגילוי? מה יתגלה פתאום איזה דבר שלא ידענו עליו? שהוא יגרום לך לא להתייחס לממון, כמו שכל העולם מתייחס היום. מה זה משנה בעתיד? באיזשהו תאריך בהיסטוריה העתידית. מה זה משנה באיזה תאריך? יתגלה שכל כזה.
הכסף לא השיג לו כלום, הוא חסך כסף כי הוא חשב שייתן לו ביטחון, שיכול לקנות בזה בית, הוא יכול לקנות. והוא יקלוט שאם הוא צריך להיות לו בית, יהיה לו בית בלי הכסף ועם הכסף, כי זה הוא לא ירושה.
יפה.
ואם צריך להיות לו זה, אין קשר, זאת אומרת כל מה שהוא עשה ועבד, חסך את הכסף.
לא קשור למציאות.
זאת אומרת, עבדת כמו טיפש, חסכת בשביל ביטחון, בשביל רופאים, בשביל ילדים, לא חשוב מה, עשית עבודה בשביל זה. אבל אין איזה קשר, אם צריך להיות לך בית, זה לא בגלל הכסף, סלחו אותם משמיים, ירושה לך בית. אם לא צריך להיות לך, לא יהיה לך כי יבוא ההוא ויקח לך, יהיה לך פשיטת רגל. התוכנית סגורה, והכסף הוא בכלל, הוא לא פונקציה של כלום. אז אתה תצא טיפש, כי יגיד לך, עבדת כל החיים לחסוך, הרי זה לא שינה כלום.
לא שינה כלום.
כסף הזה, כל מה שעשית ודאגת.
זה רעיון יפה, זה כן, אמונה.
הוא לא עשה לך כלום, הוא רק נראה לך שעם הכסף קנית. גם לא היה לך את הכסף, היית מגיע לבית. גם לא היה לך את הכסף.
אז הוא נוצר בשביל מה? בשביל הטעיה?
הטעיה, כמו כל
הדברים.
לא, הוא לא מדבר עכשיו לא לעבוד.
טוב.
אני מתחלת את השיעור הזה.
כן.
בעולם הבא, יהיה שיחה אחרת. אבל דיברנו, התחלנו ככה עם המון.
אתה מדבר על העולם הבא?
כאן
שעולם, הוא עולם אחר לגמרי מהעולם הזה.
מה זה עולם? אבל זה השכל החדש שהתגלה. מה זה עולם אחר?
כן.
יבוא איזה שכל. אני רק אומר את התחלת הבריאה, איך להשלים את זה, איך לנסות לצרף את המאמר הזה, שהתגלה ואז זה בכלל לא אותו כללים. כי עולם הבא הוא גם עולם השכל. הוא אומר לעתיד לבוא, התגלה שכל, עולם הבא.
כן, זה העולם הבא, כן.
זה העולם הבא. אמרת לי קודם שהכללים האלה שיש פה הם בכלל לא בכללים של השכל החדש. אני צריך לשלב את שתי הרעיונות האלה.
כן, אבל אני רוצה את השכל ההוא עכשיו.
זה מה שאני אומר, איך עושים?
אני רוצה אותו עכשיו. תביא לי אותו עכשיו, את השכל ההוא.
בדקות, כשאנחנו עכשיו אומרים שמה שגזרו לבן אדם בראש השנה, בראש השנה, הכל סגור וכו' וכו', אז במובן מסוים מישהו הולך עם השכל הזה, ולא באיזה מדרגה. הוא לא מתייחס כרגע לעסקה ולכסף שעתיד לבוא לו, הוא יודע שבלאו הכי.
כן.
זאת אומרת, הוא לא עושה שום מאמץ לחסוך יותר. הוא, יש איזה משהו שגזור לו. אז הוא יושב ורגוע, כבר לא... הממון זה לא העניין
שלו. זה מדרגה חזקה מאוד באמונה. זה צריך להיות אמונה חזקה מאוד, מאוד, מאוד. עד אין סוף, אמונה חזקה מאוד. והבין כאילו שסתם התעיה זה היה, זה לא הזיז כלום. רק בשכל שלנו אנחנו לא מצליחים להבין היום איך לא יזיז כלום, איך אני יכול להיכנס לסופר לקחת משהו בלי כסף. הוא אומר לך, כאילו זה לא, לא, הכסף לא עשה כלום פה. זה סתם עמד בצד כאילו. אנחנו בשכל מנסים להבין, אז איך היה העולם היה מתפקד? איך? לא מצליחים להבין. בגלל זה זה קשה. זה דרש. זה מילי דבדיחות היפה. יאללה, בוא נמשיך.
זה אנשים שאין להם ומסתדרים.
כן, אנשי אמונה.
אנשי אמונה ומסתדרים. איך זה שיש לו כמה אלפי שקלים והוא מסתדר עם משפחה?
אבל תבין, כשהוא מסתדר, הוא מסתדר עם כסף.
כן, אבל לא בהכרח עם כסף שהוא עבד עליו או עשה אותו. זאת אומרת, זה לא פעולות שהוא עשה עם כסף. עם כסף כן, אבל הוא צריך עכשיו 10,000 שקל לגמור את החודש, רק 3. אנחנו רואים שהוא גומר את החודש, מחתן לילדים הכל. מה הוא עשה? בטח עם כסף, אבל לא בכך כסף שלו. זימנו לו. מישהו שיש לו שכן ראה שיש לו...
בסדר.
הביא לו את האוטו שלו מתנה.
בסדר. זאת לא המדרגה שמדובר עליה. מדובר שם שהוא לא יהיה... לא יהיה לו שום תפקיד הכסף. פה אתה מדבר, יש לו אמונה וביטחון, הקדוש ברוך הוא מזמן לו עוד 3,000, עוד 2,000. מה הוא זימן לו? כסף. פה אנחנו מדברים על... מה זה משנה? אבל פה... מי אמר?
אין כסף במושג הזה, אנחנו מכירים אותו, רגילים אליו. יכול להיות שיהיה כללים חדשים שהעולם יתנהל בלי הסיפור
הזה. בזמן שלמה המלך, חז"ל אמרו, כסף לא נחשב, כאבנים ברחוב היה. מה היה? מה? אז מה היה? תסביר לי, בזמן שלמה זה אדם שהיה קיים במציאות. איך היה שם לפני 2500 שנה? מדינה שלמה, כל העולם היה בשלום. זה היה זמן הגאולה היחידי בהיסטוריה. שהיה גאולה, הוא היה משיח, בן דוד, שלמה. כל העולם היה בשלום. כסף לא היה נחשב, כתוב ככה.
לא היה נחשב, זה לא מה שלא היה כסף. פשוט, לא עשו מזה עניין, כל אחד קנה מה שהוא רוצה, קיבל מה שהוא רוצה, זאת אומרת, יש שפע. כשיש שפע, מה עשית
כסף? מה קנה? ממי יקנה? אני אמכור לך כשאני לא הולך לפתוח את החנות? מה אני צריך לפתוח חנות? בשביל מה?
תנועה!
עכשיו אני
סתם דוגמא,
סתם משעמם לי.
לא, אתה צריך סתם דוגמא, עכשיו אתה צריך תלית, צריך...
מה, אתה חוזר לסחר חליפין? זה הפתרון, זה העניין.
זה לסחר.
אז מה קורה?
זה כמו שאומרים, מה ההבדל בין עולם שעבוד מלכויות? הכל נשאר אותו דבר, רק ההבדל הוא במוח, מי מולך. אותו דבר נשאר. תלית צריך, הכל צריך, אבל אתה עושה את זה לשם השם.
אז מי יפתח את החנות?
הייתה לנו דוגמא כזאת.
מי ילך לשבת בחנות? בשביל מה לשבת בחנות כשיש לי כסף עד פה? בשביל מה לפתוח חנות? שמה? שתבוא תקנה אצלי איזה משהו? אני צריך את הגרושים שלך.
יש לנו דוגמה קטנה. הרגשנו את הרבנו קצת.
חסד.
נכון?
חסד.
מעניין מה הרגשה.
זה משהו אחר. זה חסד. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כל החנויות יהיו גמחים. רגע, כולם מדברים ביחד. מה, הוא אומר שכל החנויות יהיו גמחים. תשמע מה הוא אומר רגע.
בערכים כזה. אומר להם, תחשבו שבא פה מישהו מהעולם החיצון. לא מבין מה זה כסף. ואז הוא רואה אנשים בקולומביה קוטפים קפה, ואלה שולחים ומביאים לאוניות, ואלה שולחים ואורזים, ואתה שם בכפית שלך, והוא חולב את הפרה, ויש לך קפה, והוא אומר, באיזה עולם טוב. הוא כולם מזיעים, עובדים בשביל אחד לשני, וזה מפעל לדליתות, שמישהו מעולם החיטה שלא מבין מה זה כסף. כי רואה כולם מתאמצים שכל אחד יודע לעשות מה שהוא עושה. זה הרעיון שאתה מדבר עליו. אבל צריך, הדבר הקטן הזה של הכסף, כלומר, כאילו אתה מוריד את זה, אז כל אחד עושה אז טוב לכולם.
רק מצד חסד.
אתה יודע לעשות את טוב. אתה יודע לגדל פולי קפה, זה מה שאתה עושה.
אנשים רוצים קפה, אתה תביא להם קפה.
נכון, אברהם אבינו לא עשה את כל הפעולות האלה בלי לחשוב על כסף.
המסחר.
אברהם אבינו היה כבד מקנה כסף, ובכלל לא התייחס אליו.
זה מה שאמרה, קראנו אז בהקדמות של סיפורי מעשיות, בעבודת פתמיד.
טוב.
אבל אני להרגשה של זה, הסיפורים שגם ביום אני מגיעה הוא בפעם הראשונה. אמרת שההרגשה הזאת יש בעולם, תהיה שמי שיש לו כסף ירגיש לו טוב. כשבאנו לדברים לקחת דירה, ודיום אמרנו את המשפט, אף פעם לא הרגשתי דבר כזה, שיש לי כסף, אני לא יכול לעשות שום דבר. זאת הרגשה לא, לא, לתאר אותה.
הכסף שנותנים לצדיק כדי לעשות פדיון. זוהי הצדקה שמשברת אהבת ממון וממתיקה את הדינים הבאים על ידי חרון אף שיש בעולם. וחרון אף נגרם על ידי העבודה זרה של הממון. הממון נקרא עבודה זרה. רבנו אומר שכל 70 אומות כלולים בו. למה עבודה זרה? זה כוח אחר שטוען שהוא הקונקורנט של הקדוש ברוך הוא, שהוא יכול לפעול והוא יכול לעשות והוא הכוח. אז זה עבודה זרה. אז על ידי שפונים לעבודה זרה, זה גורם לדינים וחרון אף בעולם. ועל ידי שנותנים צדקה לצדיק לעשות פדיון, זה משבר את התאוות ממון וגורם להמתקת הדין.
אבל אי אפשר להגדיר את הכסף כעבודה זרה, אלא אתה מסתכל על הכסף. זה איך שפועל עם הכסף. אם הוא פועל עם הכסף, כאילו הכסף הוא הפועל, אז עבודה זרה. אבל אם אדם לא מתייחס, לאותו כסף, לא מתייחס אליו כאל הכסף פועל, אז זה לא עבודה זרה. זאת אומרת, לא הכסף הוא עבודה זרה, ההתייחסות של הבן אדם.
כן, אמרנו את זה אתמול. הגוונים האילנים שימצאים בממון, השכל האלוקי, החוכמה האלוקית, הפלא הגדול הזה שהוא עשה בתוך חתיכת נייר לזיז עולם, זה החוכמה הזאת שאתה מתייחס לזה, שזה שכל אלוקי פה שמפעיל את כל המערכת. זה נקרא שאתה לא בתאווה החיצונית בממון, אלא אתה נדבק דרך המטבעות אל הקדוש ברוך הוא, לחוכמה האלוקית. כן, זה ברור. אתמול אמרנו את זה.
נושא רק כזה בעולם שלם, זה לא פותר את העניין?
אז מה זה השאלה? טוב, אנחנו עוזרים לאותה שאלה. אז אנחנו רוצים לדעת עכשיו מה שנמצא מעבר, מעבר לוילון שעוד לא... עיקר פיזור הנפש הוא. שהנפש מתפזרת בממון, היינו שרצונותיו ומאווייו בענייני ממון, זה פיזור הנפש, הנפש היא הרצון, אז הוא רוצה זה, אז חתיכת מהנפש נמצאת שם, הוא רוצה לקנות את זה פה, רוצה להשיג את זה, רוצה, הנפש מתפזרת, זה פיזור הנפש, היינו שרצונותיו ומאווייו בענייני ממון, אכן משם עיקר המקום שהחכם מלקט הנפשות, היינו מתוך תאוות העשירות ששם נפילתם. משם הוא אוסף אותם, ועל ידי שמשבר התאווה, הוא מזכך ומצרף הניצוצות של הנופלים בתאווה ומלקטם, על ידי זה נעשה תורה. מה זה מצרף את הניצוצות של הנופלים בתאווה? את הניצוצות, את הרצונות שלהם הוא מזכך, מעדן להם את הרצונות. אל תרצה את השגעונות, תרצה מה שצריך, במתינות. אז הוא מעדן להם את הרצונות, את הנפשות, על ידי זה נעשה תורה, על ידי זה מקבלים דעת, שכל חדש. כשהצדיק משבר תאוות העשירות, הוא מוציא משם כל הנפשות והניצוצות, היינו שמוציא ומסלק מהממון את הרצון לממון. על ידי זה זוכה למדרגה שיכול לקחת הנפשות של הבאים לשמוע תורתו, לעלותם להשם יתברך ולהביא להם תורה, היינו שכל חדש. זה קודם כל, הוא צריך להיות מתוקן. הוא צריך לשבור את התאוות ממון, ולא להתאבות לממון. על ידי זה הוא זוכה למדרגה שהוא יכול את הנפשות שבאים לשמוע תורה, הוא יכול לאסוף את פיזורי הנפש שלהם שמתפזרו בכל מיני רצונות, לאסוף אותם, לעלות אותם לקדוש ברוך הוא ולקבל דעת חדשה. שלמות השכל הוא על ידי שלמות המזבח, שהוא בחינת אכילה בקדושה. אכילה בקדושה זה נקרא מזבח. כשאדם אוכל בקדושה, מה זה אוכל בקדושה? קודם כל, המאכלים צריכים להיות כשרים על פי התורה. לאכול בקדושה זה לא בתאווה, לא בהלעתה, במינימוס, כל מה שאנחנו מכירים בצורה של אכילה יפה. לאכול מה שצריך, לא מעל, שזה נקרא מותרות. מה זה מותרות? זה מיותר. רבנו אומר, יש לו תורה לרבנו, תורה מאוד חשובה, פי חטא, שרבנו שם מדבר שבן אדם מאבד מניצוצות הנפש שלו על ידי אכילה יתרה. הוא מסביר את זה. מה קורה? זה נהיה עבודה זרה, היום זה נהיה עבודה זרה, מזללות. זה ללכת למטרה הזאת. זה לא אוכלים, רעבים אוכלים. הולכים, יוצאים, הולכים, עשו מזה בילוי. טוב, זה, תשמע, אין חיות לאדם, הוא רוצה הנאות. אז מכל דבר הוא עושה הנאה, כי הוא צריך חיות לנפש שלו. אבל אם יש לו חיות מהתורה, אז זה נהיה... הנה, פחת, פח, זה רומז, פח. כן, מותרות. אתה שומע? טוב, בסדר, בסדר. צריך להיזהר מאוד שלא לאכול פרי שלא נתבשלה כל צורקה. כמו שאסור לקוץ אילן בלא זמנו, כמו שאמור הזל. וכן אסור לתלוש פרי קודם בישולה, וכן אסור לאוכלה. והאוכל פרי קודם גמר בישולה יכולה להזיק מאוד לנשמתו. הוא לוקח פרי על העץ שהוא בוסר, אוכל אותו, מזיק לנשמה. כי יוכל לאבד נפשו על ידי זה. למה? כי הפרי כל זמן שהיא צריכה להתגדל, יש לה כוח המושך. תינוק יש לו כוח המושך, מושך יניקה מהאימא שלו. כל הזמן יונק עליו כדי שהוא יתפתח. אז תמון בו שהוא הולך למקור חיות שלו, יונק. אותו דבר פריש על האילן, הוא יונק חיותו, כל הזמן יונק חיותו מהאילן. כשהוא בוסר, הוא תינוק. ותלשת אותו כשהוא תינוק, הרי הוא יש לו עדיין את כושר המציצה, המשיכה. הוא ממשיך למצוץ, איפה שתשים אותו למצוץ. כשאתה אכלת אותו, הוא מתחיל למצוץ אותך, הפרי. את החיות של הנפש שלך. כי היא צריכה חיות להתגדל, על כן ודאי יש לה כוח המושך שמושך את יניקתה וחיותה. וכשתולשים אותה קודם זמנה, קודם שהתבשלה עדיין, כל צורכה עדיין יש לה כוח המושך, כי מתבשלת כל צורכה. כי כשמתבשלת כל צורכה, שוב פסק ממנה כוח המושך, כשהיא גמרה את הגידול שלה, גמר, הפרי. כי אינה צריכה עוד למשוך חיות, אבל כשהיא צריכה להתבשל עוד, עדיין יש לה כוח המושך, ועל כן זה האוכלה קודם זמן גמר בישולה, תוכל הפרי למשוך לעצמה חיות הנפש של זה האדם. כי היא רצה חיות. מאחר שעדיין יש לה פרי כוח המושך, על כן תוכל הפרי למשוך לעצמה חיות נפשו ויוכל לאבד נפשו. ועם כל זה, אם מברך הברכה לפרי בכוונה או בירת שמיים, יוכל להינצל מזה. וכן, אם הוא חזק ביותר בעבודת השם, יוכל גם כן לנצל, להוציא עוד חיות מהפרי ולמצוא שם אבדות. כי יש דברים אבודים. ודע, כי כשמבשלים הפירות בביתו, אינו מועיל. אתה שם את הפרי, כתבת אותו, שמת אותו בבית שלבד הוא... אבל אם הפירות שלא נתבשלו כל צורכם על האילן, הם מונחים איזה זמן עד שנעשו מבושלים מלאם בתלוש, זה מועיל. מה זה מבשלים הפירות בביתו? על האש כנראה. לא? כשאתה אומר שהפרי מתבשל, כשהוא כתוף מהאילן, מתבשל מעצמו, בסדר. אבל כשאתה מבשל אותו בביתך, לא בסדר. מה זה בביתך? יש
פירות ש... בננה, אבוקדו, אתה לא מחוקק, ובבית לא ממשיך להתרקח, לא להקיף צבע.
זה דרך בישולה, זה בסדר. ככה צריך. זה דרך בישולה. אבל יש,
הוא אומר עוד סעיף, הוא אומר, מה שאסור זה בישולו. אבל לא כוונה אפשר לטוב, אבל בישול.
בוסר ואתה מבשל את הפרי
אולי. מבשל אותו בישול מלאכותי.
זה לא עוזר, בישול מלאכותי
לא עוזר. אבל אם אתה עוזב אותו מונח והוא לבד, כן, זה בסדר. כן, אבל לא מצאתי מה שחיפשתי. לא מצאתי מה שחיפשתי. יש פה איזה דיבור, אולי טעיתי במקום, שבן אדם אוכל יותר ממה שהוא צריך, רבנו אומר שהוא זרק, כן, אני יודע איזה תורה, שהוא יונק חיותו, חיות המאכל, כן, תכף אני אמצא את זה, חיות המאכל. רש נון זין, זאת התורה שרציתי להגיד. כשאוכל יותר מצורכו, אומר רבנו, זה המאכל מזיק לו, כי כל דבר יש לו שורש, יש לו חיות ממנו. כגון הסמים, יש להם חיות ממה שאדם לוקח אותם לרפואה. זאת אומרת, כל פרט שנברא בבריאה, החיות שלו זה המימוש שלו. זה נותן לו חיות. אם הוא מממש את עצמו, יש לו חיות. אז התרופה, אם אתה לא משתמש בה, אין לה חיות. היא נוצרה כדי לרפות, אם לא משתמשים בה, אין לה חיות. האוכל נוצר להאכיל את האדם. אתה משאיר את האוכל ולא אוכל אותו, הוא מת. האוכל נרכב. למה? הוא לא ממש את עצמו. החיות שלו זה שאתה אוכל אותו. הנה. וכן המאכלים יש להם חיות מזה שהאדם אוכל אותם. הוא מקבל חיות מהם, זה החיות שלהם. מזה יש חיות למאכלים. אבל כשאוכל יותר מצורכו, אז הם לא ממלאים את התפקיד שלהם. המותרות, העודף אוכל לא ממלא את התפקיד שלו. הוא לא נותן לך חיות כי אתה כבר מלא. אין מקום לתת לך יותר חיות. אין לזה המאכל ממי לקבל חיות. מאחר שאין האדם צריך אליו. והוא דומה כאילו הניחו אותו לתוך כלי שאינו מקבל חיות משם סתם. ועל כן המאכל מבקש לו חיות לחיות עצמו, ואז הוא מוציא החיות של האדם, ועל ידי זה מזיק לאדם. זה האכילה הנוספת, המופרזת, מה היא עושה? גם טוב. כל טוב. שלמות השכר הוא על ידי שלמות המזבח, שהוא בחינת אכילה בקדושה, ושלמות המזבח נעשה על ידי גרים, גרים על ידי צדקה לעניים הגונים, גרים, זאת אומרת להחזיר בתשובה. זה נעשה שלמות המזבח. וגרים נעשה על ידי צדקה לעניים הגונים, שעל ידי זה נעשה אוויר הנח והזך, על ידי צדקה. אתה עושה אהבה בין הנותן למקבל, אז האוויר נהיה אוויר מנוקה, זך ונקי. נקי ממה? מקליפות. איזה קליפה? שנאה. זה קליפה, קנאה, זה קליפה שנמצאת באוויר בין שניים. אתה מנקה את זה. ואז הקול של הצדיק נשמע למרחוק. למה? האוויר נח וזך, אז הדיבור שלו יכול להתפשט לרחוק, ונכתב בספרי העקום, ורואים העקום בספריהם הפך אמונתם, ואותו שייך יושב על הספר שלו, ולומד בו, וקורא בו, ופתאום הוא מגלה משהו שסותר את האמונה שלו, אז הוא כבר לא בא לו על האמונה שלו. הוא רואה סתירות בתוך האמונה שלו. מאיפה בא עם הסתירות שהוא לא ראה אותם עד עכשיו? מהשכל של הצדיק, שהתפשט באוויר, נכנס למוח שלו. כאוויר נח וזך, התפשט באוויר, נכנס למוח שלו, והוא לומד עכשיו עם ראש אחר. אז הוא רואה משהו אחר. יש להם ערוץ שנקרא קוראן. תשמע אותו בתל אביב גם. שמו משדר.
רדיו.
משדר כבד. והם מפיצים את התורה שלהם.
בערבית.
בכל מקום. משדר כבד. בתל אביב גם שמעתי אותו. אז הצדיק על ידי האוויר נח וזך, שיש דיבורים, שיש אהבה בין הבריות, אז הדיבור שלו עובר, רבנו עובר, אומר, זה עובר באוויר ונכנס לראשים של האנשים. אז כשהוא קורא את הספר שלו, הוא רואה הפך אמונתו, ואז הוא מתגייר או חוזר בתשובה. על ידי שמתגיירים גרים, חוזר עמם הטוב, שהם ניצוצי נשמות ישראל שנפלו אל העקום. העקום, יש להם חיות בגלל שיש ניצוצות נשמות. זאת אומרת, שכליים, שכליים קדושים של קדושה ששייכים לעם ישראל, נפלו אצלם. זאת אומרת, בתוך הראש שלהם יש את השכליים האלה, וזה נותן להם חיות. אז כשהם מתגיירים, אז הניצוצות האלה שאצלם חוזרים אלינו, לקדושה. ועל ידי זה נשלם המזבח, שהוא בחינת אכילה בקדושה, ועל ידי זה נשלם השכל, ועל ידי זה זוכים ליראה ואהבה. על ידי שישראל מקמים התורה, מתפאר בהם השם יתברך, היינו שהוא כביכול מתלבש בלבושים המפוארים שהם ישראל. מה זה להתפאר? להתפאר, זאת אומרת, תפארת, האדם זה הלבוש שלו, זה התפארת שלו. אז הקדוש ברוך הוא, כשישראל לומדים תורה, הוא לוקח אותם בתור הלבוש שלו. הוא מתלבש בהם, מתפאר בהם, זאת אומרת, מתלבש בהם. זאת אומרת, הם נהיים הכלי הביטוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. על כן, על ידי התורה, מתחילה התגלות של הרצונות של השם יתברך בבריאה, כי התפארותו יתברך בישראל על ידי התורה. החרפות והביזיונות השורות על הלב הן התאוות. זה נקרא חרפות וביזיונות. שהלב מלא בתאוות. כי כל התאוות שהן אהבות נפולות, באים משבירת כלי החסד. זה נקרא שבירה. התאוות זה אהבות. מה זה תאווה? תאווה שאתה אוהב משהו. אז יש אהבה בקדושה, אהבת השם. אהבת התורה, אהבת ישראל, אהבה בקדושה, לאשתך, לילדים, אהבה בין אדם לחברו. זה אהבה בקדושה. מתקלקלת האהבה הזאת, נשברים כלי החסד על ידי ריבוי אור, אז האהבות הופכות להיות אהבות רעות. אהבות רעות זה תאוות, הוא מתחיל לאהוב כל מיני דברים לא יפים. ועל ידי התקשרות לנקודת הצדיק, מתפתלים החרפות. כל הדברים שבעולם, שאדם אוכל ונהנה מהם, בכולם יש בהם בחינת אהבות הנפולות, וצריך לעלותם ולקשרם לאהבה שבקדושה. אהבות הנפולות זה הנאות. כל דבר שבעולם, שאדם אוכל ונהנה מהם, יש בהם אהבות נפולות. ולמה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כדי שתהיה לך ניצוץ לטעום מה זה האהבה הגדולה. מה זה התענוג הגדול. אז הוא שבר את התענוג הנפלא שיש אצלו, שזה אין סוף, שבר את זה לניצוצות, כל הניצוצות זה כל התענוגות שיש בעולם, שזה ניצוץ, תטעם קצת, תכפיל את זה עכשיו באין סוף, אז תבין מה יש לך אצלו. אז כאילו שיהיה לך איך להרגיש על מה מדובר. כי אין לנו כלים לסבול את כל הטוב הזה, אז הוא פיזר את זה לניצוצות, ועל ידי שאדם בונה את הכלים שלו, מתקדש יותר ויותר, הוא יכול לקבל יותר ויותר. אז הוא אומר, צריך לקשר את הכל, כל הניצוצות שיש פה, כל האהבות הנפולות שיש פה, לקשר אותם לאהבה שבקדושה, לקדוש ברוך הוא. בכל מה שאדם נהנה ממנו, יש בו אהבה נפולה, היינו אהבת השם, שהתברך, היינו אהבה שהשם יתברך אוהב אותך, והיא נקראת נפולה, כי הביטוי של אהבה זו הוא בזה שנתן לך ליהנות מהנאות נמוכות של העולם הזה. צריך להיזהר מלטעות שהנאות באו לא מהטבע ולא מאהבת השם. כל הדברים שאדם אוכל ונהנה מהם, בכולם יש פינת מאהבות הנפולות, היינו תאהבות, וצריך לתקנם על ידי שמעלים אותם, קשרים אותם לאהבה שבקדושה, היינו של אדם באים להרצה ואהבת השם. אברהם אבינו זכה לשלמות המזבח, שהוא אכילה בקשרות, על ידי שהם גייר גרים, ועל ידי קירוב הגרים נשלם בדעת. אברהם היה איש חסד ובעל צדקה וגמילות חסדים, לכן היה מגייר גרים, ועל ידי זה זכה לשלמות המזבח, שהוא תיקון האכילה. אור החיים חלק ב' ברכת המזון א', ייחוד איש ואישה בטהרה ובקדושה מרמז לדברים עליונים וגבוהים וקדושים מאוד. בחינת ייחוד קודש בריחו ושכינתה, הייחוד, החיבור בין בעל ואישה מרמז לחיבור של הקדוש ברוך הוא עם השכינה. תאוות ניאוף ותאוות ממון הם בחינה אחד, וכל אחד תלויה בחברתה. מה הקשר ביניהם? שתיהם נותנים שלטון. רבנו אומר שתאוות ניאוף עיקרה מגאווה. כבשתי אותה, או כבשתי אותו, כמו נבוכדנצר. כל מלך שהיה כובש, היה מתעסק איתו. זאת אומרת, זה אקט של שלטון, של כפייה, טיפס עליך, מעך אותך. והממון, זה גם כן, אני שולט עליך. זה אחד הקשרים, יש הרבה קשרים כנראה בין הדברים, אבל זה אחד מהם. כשיבוא משיח יבנה בית המקדש ואז יתקיים אפס ולא יהיה בך אביון, כי יתבטל העניות והדלות מכנסת ישראל, כי השכינה וכנסת ישראל יקבלו כל השפע. יש ידיעה בכלל, מה שיודעים ומאמינים בהשם יתברך שהוא יחיד, נמצא אדון כל מנהיג ומושל. ויש ידיעה בפרטיות, שהוא בחינת השגת אלקות, שזוכה כל אחד כפום דמשאר בליבה. כפי מה שזוכה לשבר תאוות עולם הזה ולסגל מצוות ומעשים טובים, ככה הוא יותר קולט את השם יתברך, יודע אותו יותר שהוא משגיח על כל דבר ודבר. כל הדברים שבעולם שאדם אוכל ונהנה מהם בכולם, זה היינו בו. זהו, תורה י' ד' עד כאן.